הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השישי מהלכות טומאת אוכלים. פרק זה עוסק בדין חיבורי האוכלים לטומאה. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על אופנים שונים של חיבור השומרים לאוכלים, לאחר מכן על אופנים שונים של חיבור חלקי מאכלים זה לזה, וחלקו האחרון של הפרק עוסק בחיבור אוכלים נפרדים זה לזה. פותח הרמב״ם בהלכה א', האגוזים והשקדים שנזדקה קליפתן, הכוונה היא לקליפה הקשה המשמרת את הפרי, עדיין הוא חיבור לאוכל, שהקליפה נחשבת כמחוברת לפרי שבתוכה, שלמרות שנזדקה, עדיין יש לקליפה שעל הפרי דין שומר, שנתבהר בפרק הקודם שלפיכך היא מתאמת עם הפרי, שבאם נגע תומה בקליפה נטמע אף הפרי, ובאם נגע תומה בפרי נטמת אף הקליפה, וכן היא מצטרפת עמו לשיעור. והקליפה נחשבת לחיבור אף לאחר שנזדקה, עד שירצץ את הקליפה, שירסק את הקליפה לגמרי, דיינו שישבור אותה בשברים רבים, שדי בהם להסיר את הקליפה מהפרי, ללא שיצטרכו לרצץ אותה עוד, שבזה מתבטל מהקליפה דין שומר. הלכה ב', ביצה מגולגלת, שהיא מבושלת במקצת, והיא רכה, אכן לדין של משקה, שאז היא לא הייתה מתאמת, שהרי רק שיבת המשקים מתאמים. אלא למרות שהיא רכה, היא נחשבת לאוכל והיא מתאמת תומת אוכלים, הרי מי שיקוב במקום לגומה ממנו, מי שיעשה נקב בקליפתה לשתות דרכו את הביצה, שוב בין שאר קליפתה חיבור לתומה עם הביצה. דרך כל זמן שהקליפה שלמה, הרי היא שומרת על הביצה, והיא מתאמת עם המדין שומר. אך כאשר הוא עשה נקב, שדרכו נשפך את כל הביצה החוצה, בטל מהקליפה דין שומר. וכל זה כשהביצה מבושלת במקצת, אך באם הייתה הביצה שלוקה, שמבושלת כל צורכה עד שנתקשתה, הרי קליפתה חיבור לתומה עם הביצה, אף אם עשה נקב בקליפתה, שהרי הביצה הקשה לא תצא דרך הנקב, ולפיכך הקליפה נחשבת עדיין כשומר של הביצה, עד שירצץ את הקליפה, שישבור אותה בצורה כזו, שדי בזה כדי להסיר את הקליפה כולה מהביצה, שאז הקליפה כבר איננה נחשבת כשומר, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת ונוגע לאגוז. ואם נתבלה בקליפתה, שבישל אותה בקליפתה בתוספת תבלינים, שהתבלין מודבק לקליפה, ולפיכך נוח לו בחיבור הקליפה לביצה, כדי שכאשר הוא אוכל את הביצה, הוא ילחך בלשונו את התבלין שעל הקליפה. הרי אף על פי שריצצה כולה, עדיין הקליפה חיבור עם הביצה מדין שומר, מכיוון שאף שהקליפה מרוצצת, נוח לו בחיבורה לביצה. הלכה ג', עצם שיש בו בתוכו מוח, שבתוך העצם יש כאין רקמות שומן הראויות לאכילה, הרי אף שהעצם מצד עצמה איננה מאכל, הרי חיבור לתומה עם המוח שבתוכה נחשב למאכל, שהיא נחשבת כשומר שלו, ואף אם נשברה מקצתה או נקבע, משום שאין מוח העצמות רחת כדי כך שישפך דרך השבר, אלא הוא נחשב חיבור עד שירצץ שישבור את העצם כולה. וצמר שבראשי הכבשים ושיער שבזקן התיישים, לאחר ששחטן, שהצמר והשיער מצד עצמם אינם נחשבים לאוכל, אך הם נחשבים כשומר לבשר הראוי לאכילה ולפיכך הם מתאמים עמו, הרי אף על פי שחרחן באור, שחרח את השערות באש, כדי שיוכל לתלוש אותה מהראש בקלות, הרי הן השערות שנותרו נחשבות עדיין חיבור לתומה עם הבשר, למרות שהוכיח שבכוונתו לתולשן, עד שיתחיל לתלוש ביד את חלקן, שרק כאשר למעשה הוא תולש חלק מהצמר או מהשערות, הוא מבטל אף מהצמר והשערות שנשארו דין שומר. הלכה ד', כנפי חגבים, שמצד עצמם אינם אוכל, אלא שמכיוון שהם חופות את רוב גופו של החגב הטהור, וכך הם משמרות את בשרו, הרי הם מתאמות עמו מדין שומר, וכך גם קסקסי דגים, שמצד עצמם אינם אוכל, אך מכיוון שהם משמרים את בשר הדג, הרי הם מתאמים עמו מדין שומר, אף על פי שהעביר סכין עליהן, כדי להסיר מעליהם את הזוהמה, ולהכינם בכך לקילוף, מכל מקום עדיין הם חיבור לתומה עם בשר החגב או הדג מדין שומר, אף שגילה את דעתו שבכוונתו להסירם, שהרי לא נעשתה בהם שום פעולה, המסלקת מהם דין שומר, עד שיתחיל לקלף את חלקם של הכנפיים או הקסקסים, שבכך בטל דין שומר גם מאילו שנותרו. והרימון שפרדו, רימון שפורר את גרעיניו בעוד שהם בתוך הקליפה, הרי עדיין הקליפה שאינה אוכל מצד עצמה חיבור לתומה עם הגרעינים מדין שומר, עד שיקיש עליו בקנה, שיקה את הרימון מצדדיו בקנה, כדי שיפול מה שנאחז מגרגרי הרימון בקליפה, שרק באופן זה מתנתקים לגמרי כל הגרעינים מהקליפה, ושוב אין היא נחשבת כשומר שלהם. על החיי השרביטים של תמרים, הענפים הדקים שעליהם תלויים התמרים, שהם נחשבים כיד לתמרים ולפיכך הם נטמעים עמהם, הרי זה אינן חיבור זה לזה, שאף שכמה שרביטים שהם ענפים דקים יוצאים מתוך מכבדת תמרים אחת, שהיא ענף הרבה יותר, מכל מקום אין שרביטי התמרים נחשבים כמחוברים זה לזה, ואם נגע התאומה באחד מהם לא נטמעו האחרים. על החבב, מלפפון שחתכו, שפרסת המלפפון לחתיכות רק מלמעלה, אבל מלמטה נותרו החתיכות מחוברות, שלא ישלים את החיתוך לרוחב כל המלפפון, ונתנו על השולחן כדי לאוכלו, הרי זה חיבור, שהמלפפון כולו נחשב כחיבור לעניין תומה, שבאם נגע תומה בחתיכה אחת, נטמעו כל חתיכות המלפפון, משום שהן מחוברות מלמטה, ונוח לו שתישארנה החתיכות בינתיים מחוברות. אך זהו עד שיתחיל לפרק ולהפריד את החתיכות לגמרי זו מזו, שרצונו שישארו בינתיים מחוברות מלמטה כדי שיקל עליו להגישו לאורכו על השולחן. אך כאשר התחיל לפרק והפריד לגמרי חלק מהחתיכות זו מזו, אך עדיין חלק מהחתיכות מחוברות מלמטה, הרי אין לנו אומרים שכל החתיכות שנשארו מחוברות נחשבות כחיבור זו לזו לעניין תומה, אלא רק חתיכה וכל העולה עמה חיבור, שכל חתיכה נחשבת מחוברת רק לחתיכות שחיבורן אליה חזק עד כדי כך שיתרוממו עמה כאשר יגביעו אותה, והשאר, שאר חתיכות המלפפון המחוברות בחיבור חלש, שבהרמת חתיכה אחת לא יתרוממו עמה החתיכות האחרות, אינו חיבור עמה, ולפיכך אם נגע תומה באחת החתיכות, יתאמו רק החתיכות המחוברות בחוזק העולות עמה, ולא החתיכות המחוברות בצורה חלשה שאינן עולות עמה. ומכיוון שהתחיל לפרק, גילה דעתו שכבר נוח לו שכולם התפרקו, ולפיכך רק החתיכות המחוברות בחוזקה נחשבות כמחוברות לעניין התומה. וכל זה בנוגע לחתיכות שבגוף המלפפון. אבל הפיקה התחתונה, הבליטה העגולה נמצאת בקצה המלפפון התחתון, מאחר שהתחיל בהפרדת המלפפון לחתיכות, הרי חיבור לעצמה ואינה חיבור לחתיכות, שבאם נגע בתומה רק הבליטה עצמה נתמת ולא שאר החתיכות, אף שלא הופרדה מהם לגמרי, משום שהדרך לחותכה בפני עצמה ולא לאוכלה עם שאר חתיכות המלפפון. ואם היו יחד שניים או שלושה מלפפונות, וחתך כל אחד מהם לחתיכות המחוברות מלמטה, והניחם על השולחן כדי לאוכלם, והתחיל באחד מהם, שהתחיל לאכול את אחד המלפפונים, הרי זה שהתחיל בו חיבור, שהאוכל רוצה שיהיו חלקי המלפפון שהוא אוכל מחוברים, מפני שנוח לו להחזיק בהם כשהם מחוברים, והשאר אינו חיבור, ומכיוון שהשיח דעתו מאכילתם, אין לו עניין עתה בחיבור המסייע באכילתם, ומשום כך אין הם נחשבים כמחוברים. ואפילו אם היה זה מלפפון אחד, שחתך אותו לשניים, ואמר בדעתו, חציו של מלפפון זה אני נוטל כדי לאוכלו שחרית בבוקר, ואת חציו אני מניח לאוכלו ערבית בערב, והוא חתך לחתיכות את כל אחד משני חלקי המלפפון, כאשר הם נשארים מחוברים מלמטה, הרי זה החצי שהתחיל בו לאכול עתה בשחרית חיבור, שכאמור הוא מעוניין בחיבורו, מכיוון שכך נוח לו יותר לאכול אותו, ולפיכך נחשבות החתיכות מחוברות זו לזו, והשאר חציו האחר של המלפפון שאין מכוונתו לאוכלו עתה, אינו חיבור עמו, ומסתם הישיח דעתו ממנו, וייתכן מאוד שלא יחזור לאוכלו בערב, ולפיכך אין לו עניין בחיבור, ומשום כך אין החתיכות של החצי השני נחשבות כמחוברות זו לזו. על החזיין המחתך ירקות וכיוצא בהן כדי לבשל אותם, אף על פי שלא מרק והבדיל, שלא סיים להפריד את החתיכות זו מזו לגמרי, בכל זאת אינו חיבור, שאין החתיכות נחשבות כמחוברות זו לזו לעניין תומה, אלא אם נטמע זה, לא נטמע זה, אף על פי שהוא עדיין מעורה בו, שעדיין הוא מחובר אליו קצת, ומאחר שבכוונתו לבשל את הירקות, סופם של החתיכות שתתפרקנה בבישול זו מזו לגמרי, ולפיכך מה שהוא לא הפריד את החתיכות לגמרי זו מזו, לא היה מחמת כוונה שישארו מעט מחוברות, אלא הוא שמח על כך שהם יתפרקו זו מזו בבישול. אבל אם חתך את הירקות כדי לכבוש אותם במלח או בחומץ, או כדי לשלוק, דיינו לבשל אותם בישול מרובה עד שהם מתקשים בבישול, או כדי להניח אותם על השולחן לאוכלם כמות שהם, שבכל האופנים הללו, הירקות אינם עתידים להיפרד לגמרי זה מזה, ולפיכך באים לא חתכם לגמרי, הדבר מוכיח שהוא רצה שהם יישארו מחוברים, שכך נוח לו יותר להתעסק עמם, ולפיכך הרי זה חיבור, שהחתיכות נחשבות כמחוברות זו לזו לעניין תומה. ואפילו אם כבר התחיל לפרק מה שחתך, ואף שהתחיל להפריד חלק מהחתיכות לגמרי זו מזו, מכל מקום אותם החתיכות שהן מאורות עדיין זו בזו ולא פרקם לגמרי, נחשבות כמחוברות, ואם נטמאת אחת מהן נטמאות האחרות. ובעניין זה, אין אומרים שמכיוון שהתחיל להפריד לגמרי את חלקם, הדבר מראה שבדעתו להפריד לגמרי את כולם. ממשיך הרמב"ם מבאר בהלכה ח', כל אוכל שעדיין לא פרקו לגמרי, אף שחתכו במקצת, ואף שדעתו לפרקו, הרי כל זמן שהוא נשאר עדיין מחובר במקצת, הרי זה חיבור, ואם נטמע מקצתו, נטמע כולו. ועד עתה דיבר הרמב״ם על אוכלים שחתכם, ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על אוכל שנפרס מאליו. הלכה ט', אוכל שנפרס, שנסדק וכדומה, אך לא נפרדו חלקיו לגמרי זה מזה, אלא הוא מעורה עדיין במקצת, ונגע תמה באחד מהם, שהתמה נגע באחד החלקים, הרי הדין הוא כך, שבאם אחז בזה שנגע בו, והשני עולה עמו, הרי זה חיבור, שנטמעו שניהם משום שהם נחשבים כמחוברים, ואף אם הם ירקות שעומדים לבישול, שהרי הוא לא חתך אותם בכוונה להפרידם, אלא הם נחתכו מאליהם, ומכיוון שהם עדיין מחוברים במקצת, באופן שכשהוא מרים אחד דולה השני, הרי הם נחשבים כחיבור לתומה, ואם כשהוא אוחז בזה התמה. דהיינו החלק שבוודאי נטמע, משום שנוגע בו התמה, הוא מקביעו לאותו החלק, ישמט החלק האחר ויפול, משום שהחיבור ביניהם אינו חזק כל כך, אינו חיבור לעניין תומה, אלא הרי זה החלק האחר שלא נגע בו התמה, כנוגע בראשון שנטמע, ומכיוון שהוא מחובר אליו אפילו במקצת בחיבור עופף, הרי הוא נוגע בו, ולפיכך באם נטמע החלק הראשון מאב התומה, שהוא ראשון לתומה, הרי החלק שנוגע בו יהיה שני לתומה. הלכה י', כל האוכלים שהיו עלים או קלחים, חלק הצמח העולה על פני האדמה שהעלים והענפים יוצאים ממנו, הרי האוכלים שהיו העלים או הקלחים מחוברים בהם, ואנו באים לדון האם חיבורם של העלים או הקלחים למאכל נותן להם דין יד שכאשר תיגע בהם התומה יתאמה עם המאכל, הרי בודקים זאת כך, את שדרכו להיחס בעלה מאכל, דהיינו הפרי או הירק שדרכו לאחוז אותו על ידי העלה, הרי בודקים האם יש לעלה דין יד על ידי שאוחזין אותו בעלה, ומאכל שהדרך לאחוז אותו בכלח ורוצה לבדוק האם לכלח שלו יש דין יד, אוחזין אותו בכלח, ואת שניהם בודקים באופן זה שאם נתלה המאכל עמו, עם העלה או עם הכלח, הרי זה חיבור לעניין קבלת תומה אף בטבול יום, אדם שהיה תמה וכבר טבל מתומתו, אך עדיין לא שקע השמש ולא הושלמה טהרתו, והוא תומה בדרגת שני לתומה, שבאם הוא נגע בעלה או בכלח, הרי זה כמי שנגע במאכל עצמו, וכן אם נגע במאכל נטמעים גם מעלה או הכלח, והם נפסלים באם הם תרומה או קודשים הנפסלים במגע טבול יום, והם צריך לומר בשאר תומות שתומתם חמורה יותר מתומת טבול יום, שאם כשאוחזים בעלה או בכלח עולה המאכל עמו, נחשבים הם ליד, והם מתמים או מתמים עם האוכל. אך אם כשאוחזים בעלה או בכלח אין המאכל עולה עמהם, הרי הן בטבול יום, ואף בתומות החמורות יותר, אין העלה או הכלח נחשבים כיד למאכל, ואינם מתאמים עמו. וכן אם היה לו למאכל יד, כגון עוקץ התאנים, הזיתים והאתרוגים, הרי אוחזים אותו ביד שלו ובודקים, באם המאכל עולה עמה, הרי נחשבת כיד, והיא מתאמת עם המאכל. ואם היה לו למאכל יד ועלה, ששניהם יכולים להיחשב כיד, אוחזים אותו באיזה מהם שירצה, שאיזה מהם שיוחז אותו ויעלה המאכל עמו, נחשב כחיבור למאכל לתומה. ואם לא היה לו לפרי או לירק לא יד ולא עלה, אלא שאנו באים לדון על המאכל עצמו שנפרס, אך לא נחתך לגמרי, האם הוא נחשב כמחובר כולו לעניין התומה? בזה אמרו חכמים את מה שנתבהר בהלכות הקודמות, שאם הוא חזור בתמה והשני עולה עמו חיבור, דהיינו שבאים כאשר אוחזים את החלק שבו נגע התומה ומרימים אותו, החלק השני של המאכל עולה עמו, הרי הוא נחשב לחיבור ואף הוא נטמע, ואם לאו אינו חיבור. הלכה י"א, האגוזים שקיבצן באופציהם כשהם רכים, שאסף את האגוזים כשעדיין היו ירוקים ורכים, ומחוברים לגיבול שלהם, והמנן שחיבר אותם כולן כמו חבל, שקיבץ אותם בקליאת חוטים עד שנעשו כמו חבל, וכן הבצלים שחיברן כדרך הזאת, הרי אלו חיבור שהם הפכו כולם להיות כאחד, וכשנגע באחד מהם נטמעו כולם. ואם התחיל לפרק באגוזים, שהתחיל להוציא אגוזים מהמקלט על ידי פירוק חיבורם, או על ידי פירוקה מקליפתם הירוקה המחוברת במקלט, ולפקל, דיינו לקלף בבצלים, שהתחיל להוציא את הבצלים מקליפתם המחוברת במקלט, אין השאר, אלו שנותרו מחוברים עדיין נחשבים חיבור, ואפילו היו לפניו מאה קור, שקור היא מידת נפח גדולה, ומאה קור היא כמות גדולה ביותר של אגוזים או בצלים, שהיו כולם מחוברים, והתחיל לפרק חלק מהם, הרי הן כולן חיבור שהתבטל החיבור של כולם, שהרי הוכיח שדעתו לפרק את הכל, כיוון שאין לו צורך בחיבור בטל החיבור. ומכיוון שמדובר כאן בחיבור שנעשה בידי אדם, הרי כאשר הוא מגלה את דעתו על ידי מעשהו, ששוב אין לו צורך בחיבור, הרי הם אינם נחשבים למחוברים. הלכה י"ב, כליה של שום, ראשי שומים שקלעם יחד, שנפלו משקין על אחד מהן, שנפל על אחד מראשי השום שבמקלט, אחד משיבת המשקים המכשירים לקבלת טומאה, הרי הוא לבדו טמא, שראש השום שניתנו עליו המשקים בלבד, נעשה מוכשר לקבלת טומאה, וחיבורו, שר ראשי השום המחוברים אליו במקלט, טהור, אין הם נעשים מוכשרים לקבלת טומאה, ואם היו המשקים שנפלו טמאים, הרי ראש השום שעליו נפלו טמא, והשאר נשארים טהורים, וזאת משום שאין חיבורי אדם חיבור לכל דבר, שחיבור שאינו טבעי אלא נעשה בידי אדם, אינו נחשב תמיד לחיבור. ומה שנתבהר בהלכה הקודמת, שקיבוץ האגוזים או הבצלים יחד, אף שהוא בידי אדם, עושה את כולם חיבור, ומשום שחיבורה מתקיים. החיבורם של ראשי השום זה לזה אינו מתקיים, ולפיכך אינו נחשב לחיבור לעניין הטומאה. וכן את רוג שנפרס לחלקים ותחבו בחוש או בקיסם, שחיבר את חלקיו על ידי שתחב בהם מות דק המשמש לטביעת חוטים או קיסם, אינו חיבור, ואף שבשונה מהשום, חיבור חלקי האתרוג בידי אדם בא להחזיר אותו לצורתו הטבעית, מכל מקום הוא איננו נחשב לחיבור משום שאינו עתיד להתקיים. הלכה י"ז, אוכל שהיה פרוד מתחילתו, שהוא מורכב מחלקים הנפרדים זה מזה, כתמרים, צימוקים וטעינים, שהוא עכשיו כולו מכונס ודבק זה בזה, שהוא מייחם יחד עד שנדבקו זה לזה, אף על פי שאינו נחשב חיבור להתאמה ואינו כגוף אחד, שאם נגע טומאה באחד מהם, לא נטמאו שאר התמרים הצימוקים או הטעינים, כמו שביארנו בהלכה י"ד. מכל מקום הרי הוא מצטרף לחביצה, לטמא אוכלים אחרים, שבהם נטמאו כמה תמרים וצימוקים הדבוקים זה בזה, אף שבכל אחד מהם לבדו אין שיעור כביצה, שהוא השיעור הדרוש כדי שיתאמה האוכל אוכלים אחרים, הרי מכיוון שהם דבוקים יחד לגוש אחד, אף שאין הדבר הופך אותם לדבר אחד ממש, לעניין שבאם יתאמה האחד יתאמו האחרים, הרי כאשר כולם טמאים נחשב שיש כאן אוכל כביצה, והם מתאמים אוכלים או משקים אחרים. אך באם לא כנסור, שלא ידביק את חלקי המאכל זה לזה, אלא הרי הוא עדיין מפורד כמעשה קדרה, מיני תבשילים והקטניות, שיש בהם הרבה חלקים קטנים, אינו מצטרף, שאין החלקים הנפרדים מצטרפים יחד לשיעור כביצה לטמא אחרים, עד שיקבצם ויעשה אותן גוף אחד, וזהו רק בתבשיל יבש. אך תבשיל לך שמיים או אחד משאר שבעת המשקים מחברים את חלקיהם, הרי הם מצטרפים זה לזה בין להיטמא ובין לטמא אחרים. ואם היו גושים הרבה זה בצד זה, והם נוגעים זה בזה, ונגע הטומאה כגון שרץ ונבלה באחד מהן, באחד מגושי האוכל, הרי הוא אותו גוש שנגע בו הטומאה נעשה ראשון לטומאה, והגוש השני שבצידו שנוגע בגוש הראשון נעשה שני לטומאה, והגוש השלישי שנמצא בצד השני ונוגע בו נעשה שלישי לטומאה, ואם הוא תרומה או קודשים, והגוש הרביעי הנמצא בצד השלישי ונוגע בגוש השלישי נעשה רביעי לטומאה באם הוא קודשים. ומאחר שאין הגושים נחשבים כדבר אחד לעניין קבלת הטומאה, שהרי אינם מחוברים ממש אלא רק נוגעים זה בזה, הרי כאשר נגע אב הטומאה באחד מהם לא נעשו כולם ראשון לטומאה, אלא רק הגוש שנגע בו נעשה ראשון, ואילו שבצידו נחשבים כדבר אחר שנטמא ממנו, והם יורדים בדרגות הטומאה לשני, שלישי ורביעי לטומאה, והגוש החמישי יהיה טהור. הלכה י"ח, כיכר של תרומה שהייתה ראשון לטומאה והשיך לאחרות, שבעודן בצק לפני שנאפו, הדביק לה כיכרות נוספות, באופן שבאם ירצה להפרידן זו מזו, יישאר באחת משהו שנדבק בה מחברתה, וכאילו נשכה אותה, הרי כולה נעשות ראשון לטומאה, ומכיוון שהן מחוברות באופן שהן נושכות זו את זו, הרי בשעת חיבורה נחשבות כולן כגוש אחד, ומכיוון שהאחת ראשון לטומאה, כל המחוברות אליה אף הן ראשון לטומאה. אך באם פירשה, שהפריד את הכיכר שהיא ראשון לטומאה מהכיכרות האחרות, הרי כיכר זו עדיין ראשון לטומאה כפי שהייתה, אך כולן, כל שאר הכיכרות שהיו תחילה מחוברות לה, נעשות רק שניות לטומאה, שהיה להם דין ראשון לטומאה, רק מחמת חיבורם לכיכר הראשונה, אך כאשר הם הופרדו ממנה, שוב אין להם דין ראשון לטומאה, ומכל מקום הם שניות לטומאה, משום נגיעתם בשעת חיבורם בכיכר שהיא ראשון, וכך באם הייתה הכיכר שנייה לטומאה, והשיך לה כיכרות אחרות, כולן נעשו שניות כמוה. כאמור שבשעת חיבורם הם מקבלים את דין הטומאה של הכיכר שהם מחוברים אליה. ובאם פרשה שהפריד את הכיכר הטמאה מהאחרות, הרי היא עדיין שנייה לטומאה כפי שהייתה, וכולן נעשו שלישיות לטומאה, ומכיוון ששוב אינה מחוברות לכיכר שהיא שנייה, לא חל עליהם דין טומאתה, ומכל מקום הן נעשות שלישיות לטומאה, משום נגיעתם תחילה בכיכר שהיא שנייה, ובאם הייתה הכיכר הראשונה שלישית לטומאה, והשיך לה כיכרות אחרות, הרי היא שלישית לטומאה, וכולן נשארו תאורות, שכל הכיכרות האחרות שהשיך לה נשארו תאורות בין לאחר שפרשו, ויתרה מזו בין שלא פרשו, שאף כאשר הכיכרות האחרות מחוברות לכיכר שהיא שלישית לטומאה, אין הן מקבלות את טומאתה אלא הן נשארות תאורות. דאף שנתבהר שכאשר הכיכרות מחוברות לכיכר שהיא ראשון לטומאה או שני לטומאה, הם מקבלים את דין הטומאה שלה, משום שהן נחשבות כחלק ממנה, הרי כאשר הכיכר הראשונה היא שלישי לטומאה, מכיוון ששלישי לטומאה בתרומה, טומאתו חלשה שאין בכוחו לטמא אחרים כלל, הרי אין בכוחו אף להעביר טומאה לכיכרות הדבוקות בו ולעשותן כמוהו. על החיותת, כיכרות של תרומה טהורה שהיו נושכות זו בזו, שבעודם בצק כל המפייתם התחברו זו לזו, האם נתמת אחת מהן במגע שרת שואה וטומאה, במצב זה כאשר הן מחוברות זו לזו, הרי נעשו כולן ראשון לטומאה, שהן נחשבות ככיכר אחת וכאילו נגע השרץ בכולן, והן נותרות בטומאתן זו אף על פי שפרשו אחר מכאן, שגם אם לאחר מכן הוא הפריד את שאר הכיכרות מהכיכר שנגע בה השרץ, כולן נשארות ראשון לטומאה, וזאת משום שהשרץ נגע בהם כאשר הן היו מחוברות זו לזו, ונחשב הדבר כאילו השרץ נגע בכולן, וזאת בשונה מהמקרה המבואר בהלכה הקודמת, בכיכר שהשרץ נגע בה והיא נעשתה ראשון לטומאה כאשר היא הייתה לבדה, ורק לאחר מכן השיך לה כיכרות אחרות, שאף שכל זמן שהכיכרות מחוברות לה הם כולם ראשון לטומאה, הרי אין הם ראשון לטומאה מחמת עצמם, אלא מחמת החיבור לכיכר הראשונה, ולפיכך כאשר הפרידם הם נעשו שניות לטומאה. וכיכרות של תרומה שנושכות זו בזו, ואם נתמת אחת מהן במגע משקים טמאים, שנגעו באחת הכיכרות משקים טמאים, בעודה נושכות זו בזו, שהמשקים הטמאים הם תמיד מדרבנן ראשון לטומאה, כולן נעשות שניות, והן נותרות בטומאתן זו, אף על פי שפרשו אחר מכאן מהכיכר שנגעו בה המשקים, שהרי המשקים נגעו בכיכר בשעה שכל הכיכרות היו מחוברות אליה, ונחשב הדבר כאילו נגעו המשקים בכל הכיכרות. וכן אם נתמת אחת מהן בידיים, שנגע בה אדם בידיים טמאות, או בסתם ידיים לא נטולות שהן שניות לטומאה, בשעה שהיו מחוברות אליה שאר הכיכרות, הרי כולן נעשות שלישיות לטומאה, ונותרות בטומאתן זו, אף על פי שפרשו, דאף בטומאות דרבנן שהן קלות יותר, כאשר נגע הטומאה באחת הכיכרות, כל שאר הכיכרות מקבלות את הטומאה הזו לעולם, שהן נשארות בטומאה זו אף לאחר שפרשו מהכיכר שנגע בה הטומאה, מפני שהיו גוף אחד בשעת ומתן, וקיבלו כל הכיכרות את אותה הטומאה, בין אם טומאת ראשון על ידי השרץ, או טומאת שני על ידי משקים טמאים, או טומאת שלישי על ידי הידיים, ולפיכך אף לאחר שפרשו זו מזו, נשארות כל הכיכרות באותה הטומאה. וכאן מסתיים הפרק השישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.